שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וארא תשפ"ד. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו ואומר לו, אני האלוקים, אני הוא השם. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. מה שאתה רואה מידת הדין, ששאלת אותי למה הרעות על העם הזה, אני רואה בזה מידת הרחמים. למה? כי על ידי זה הם יצאו יותר מהר ממצרים, לא ייכנסו לנון שערי טומאה. דברים שאנחנו בני האדם לא מבינים, לא רואים, לא יודעים את החשבונות, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תדע לך, זו האמת. האלוקים, מידת הדין, זו מידת הרחמים. ואז הוא אומר לו, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם, הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. מה זה וגם אני שמעתי? ומי עוד? אומר החתם סופר, בא יהודי, מתחיל לצעוק אל השם, ריבונו של עולם, חסר לי ואין לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תסלח לי, כשאח שלך היה צריך עזרה, אתה היית שם? בשבילו. אם כן, אז בוא, תפנה גם אליי. אבל אם אתה לא היית בשביל אח שלך, מה אתה רוצה ממני? בעצם אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, הרי לכל אחד מאיתנו יש כל מיני בעיות וצרכים שהוא מבקש מהשם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל תזכיר לי, מה אתה עשית כשביקשו ממך עזרה? איפה אתה היית? כשהיה מצב קשה, מה אתה תרמת? מה עשית בשביל זה? אם אתם שומעים אחד את השני, אז גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. אבל אם אתם לא שומעים אחד את השני, אל תפנו אליי, אני לא בעניין הזה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. השבוע ראיתי גימטריה ממש ממש מדהימה, רק נקדים לזה שבספר נפש החיים, בהקדמה, כותב הבן של רב חיים מוולוז'ין, אבא לימד אותי תמיד שהסיבה שהאדם נברא זה כדי לעזור לשני. זה המטרה של בן אדם. בשביל זה בן אדם נברא, לעזור לשני. לא בשביל עצמו, בשביל השני. אז השבוע ראיתי גימטריה של רבי יוסף חיים זוננפלד, כתוב במגילת אסתר, איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז אומר, שים לב שאיש בגימטריה 311, כן? א' זה 1, י' זה 10, ש' זה 300, ביחד 311. בגימטריה, לרעהו. בואו נעשה חשבון. לרעהו, למד זה 30, ריש זה 200, זה 230. עין זה 70, אז כבר הגענו ל-300. ה' זה 5, זה 305. ו' זה 6, 311. איש, גימטריה לרעהו. בשביל מה יש איש בעולם? לרעהו. אז זה הכוונה, וגם אני שמעתי, אם אתה נמצא שם בשביל אח שלך, בשביל החבר שלך, בשביל היהודי השני, דבר איתי, אני גם פה. אבל אם אתם לא שומעים אחד את השני, אל תדברו איתי. אז גם סיפור מאוד יפה, רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, היה גר בירושלים, קרוב לכותל. ובכל המועד היה נהוג שכולם באים לבקר אצלו. אז נכנסו יהודים, וביניהם נכנס גם רבי אליהו קלצקין, מרבני ירושלים החשובים, וישב. ותוך כדי נכנסים עוד ועוד יהודים, וכל אחד שנכנס, רבי יוסף חיים שואל אותו, אתה בדרך לכותל? אז הוא אמר, לא. אז אתה חוזר מהכותל. עוד אחד ועוד אחד, עשרות אנשים שהוא שואל אותם את השאלה הזאת. ואז כשנגמר הקבלת קהל, שואל אותו אחד, מה פתאום הרב שאל את כולם אם הם באים עכשיו מהכותל? אמר לו רבי יוסף חיים, ישב פה הרב קלצקין, וחששתי שיהיה לו חלישות הדעת שהוא יראה שכל כך הרבה אנשים באים לבקר אצלי. ואולי אצלו באים לבקר פחות. אז שאלתי אנשים, בטח אתה בא מהכותל, אתה הולך לכותל, ובדרך נכנסים, זה יותר, יותר קל, ולכן באים אליי יותר אנשים. עוד סיפור מאוד מאוד יפה, שמספר הרב רב פסח קרון מאמריקה, הוא גם דרשן גדול וגם איש נכבד מאוד, אז הוא מספר, היה יהודי שקראו לו רבי אליעזר גלץ, לא יודע להגיד את השם, בכל אופן, הרבי אליעזר הזה, הוא היה ראש ישיבה, ובגיל 46 שנה לא עלינו, הוא נהרג בתאונת דרכים, וזהו, שנתיים אחרי שהוא נפטר, הבת שלו נכנסה לתדלק את המכונית שלה בתחנת דלק. עכשיו, בתחנת דלק הזאת עבד בן אדם מאוד מאוד נמוך, והוא שם את המכונית לתדלק וגם ניקה את החלונות. תוך כדי שהוא מנקה את החלונות של הרכב, הוא מציץ פנימה והוא רואה תמונה של האבא שלה, של הרב הזה שנפטר. אז הוא פונה אליה, הוא אומר לה, תגידי, את הכרת את האיש הזה? אז היא אמרה לו, כן, זה אבא. אז הוא אומר, זה אבא שלך. הוא התחיל לבכות. אז היא שואלת אותו, מה, אתה הכרת אותו? אמר לה, אני מחכה לו כבר שנתיים. אז אני אקריא את הלשון שלו, של הרב פסח קרון. הוא אומר לה, תביני, אני עובד כאן כל יום. רוב האנשים שמגיעים לכאן לא מעיפים לעברי מבט. כי המראה שלי גורם להם לאי נוחות, כמו שסיפרתי מקודם, שהוא היה אדם מאוד נמוך. אבל יום אחד, אביך הגיע לכאן, והוא הישיר אליי את מבטו, כפי שאיש לא עשה זאת מעולם. ואז הוא אמר לי, אתה מעורר בי השראה. נולדת עם משהו שאנשים רבים מחשיבים כמגבלה עצומה, אבל לא השלמת עם זה. לא הרשית לעצמך להפוך לקורבן. אתה קם כל בוקר, מגיע לכאן לעבוד כדי להרוויח ביושר את לחמך. אתה דוגמה ומופת לאחרים. אתה יודע, אני מנהל בית ספר מאוד גדול בברוקלין. כעת אני בדרכי לשם, והיום אני עומד לספר לתלמידים שלי עליך. אתה משמש עבורנו דוגמה. כולנו חייבים ללמוד ממך. האיש פרץ שוב בבכי. אביך היה אדם מיוחד כל כך. הוא נתן לי הרגשה שאני גבוה. הוא נתן לי הרגשה שאני גבוה. מה פירוש? אתה אומר, אתה רואה את השני, אתה רואה שהוא סובל, אתה רואה שיש לו קושי. תגיד לו מילה טובה, תנסה לעודד אותו, ואם תצליח, אז השכר הוא כל כך גדול. חוץ מהמצווה עצמה, השכר הוא שגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. גם הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע את הצרות שלנו. אחרי זה מתחילה התורה לספר את היחוסים של עם ישראל, מתחילה עם ראובן, שמעון, ומסיימת עם לוי. אבל יש שינוי בין ראובן, שמעון ללוי. אצל ראובן ושמעון כתוב בני ראובן וכולי, בני שמעון וכולי. ואז מגיעים ללוי והתורה אומרת, ואלה שמות בני לוי. למה התורה לא אומרת כמו אצל הקודמים, בני ראובן, בני שמעון? למה פה התורה מדגישה ואלה שמות בני לוי? אומר על זה רבינו הקדוש אשלה. הרב אשלה הקדוש אומר כך, בני לוי לא היו משועבדים במצרים, כידוע. הם היו עסוקים בתורה, ופרעו לא שאיבד אותם. כתוצאה מזה, הם בעצם לא היו בתוך העניין. אבל לוי רצה להרגיש, לסבול יחד עם כולם. אז מה הוא עשה? הוא קרא לבנים שלו על שם השאיבוד. הבן הראשון הוא קרא לו גרשון, על שם גר הייתי בארץ נוכריה. לבן השני הוא קרא כהת, כי שיניהם של ישראל כהות מהעוצמה של השאיבוד. ולשלישי הוא קרא מררי על שם המרירות של הגלות במצרים. ואלה שמות בני לוי, אומרת לך התורה, תסתכל על השמות שהוא קרא. הוא כן היה בשעבוד למרות שהוא לא עבד, כי הוא נסע בעול איתם, הוא הרגיש את השעיבוד הזה. וזה בעצם מביא אותנו לחידוש נורא יפה, שאומר הרב רבי יונסון אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, אתה יודע למה שבט לוי באמת לא היה משועבד? מה פתאום פרעה מתחשב בלומדי תורה? מה הקשר שלו לזה? אומר רבי יונתן אייבשיץ, לפי המחשפים שלו והחוזים בכוכבים שלו, ידע פרעה שיהיה גואל לעם ישראל, ושהגואל הזה יבוא משבט לוי. אמר פרעה, מה אני עושה כדי שהוא לא יוכל לגאול אותם? יש לי רעיון, אני אפתור אותם מהשעיבוד. ומי שלא היה בשעיבוד, איך הוא יכול להיות גואל? הוא לא היה בעניין. ואם אדם לא היה בעניין, הוא לא בפרשה הזאת בכלל. מה פתאום שהוא יהיה גואל? מי שהיה בשעיבוד יכול לגאול את אחרים. מי שלא סבל יחד עם כולם, הוא לא יכול להיות הגואל. ולכן אני אפתור את שבט לוי, וככה אני ארוויח שלא יהיה גואל לעם ישראל, כי הגואל צריך להיות דווקא משבט לוי. נוצר תאנה יאכל פירייה, כך אומר שלמה המלך. מי ששומר על התאנה, אחרי זה יכול לאכול את פירייה. מי שהיה בשעיבוד, יכול להיות גואל. מי שלא היה בשעיבוד, איך יהיה גואל? מה הוא לא ידע פרעה? שמשה רבינו, גם שלא היה משועבד, אבל איך כתוב בתורה, ויגדל הילד, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, אומר רשי, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא כן היה בשעיבוד, בלי לעבוד קשה, אבל הוא היה בתוך הכאב של הלב שלו, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. וזה אותו הדבר כמו שעשה לוי סבא שלו. קרא לילדים שלו על שם השעיבוד, גרשון על שם גר הייתי בארץ נוכריה, כהת על שם שהיו שיניהם כהות מהשעיבוד, ומררי על המרירות של השעיבוד. כן, הוא לא היה בתוך העבודה, אבל הוא כן היה בתוך הנושא בעול עם חברו, בכל העניין הזה, גם משה רבינו, ולכן משה רבינו יכל להיות גואל, למרות שהוא לא, בפועל לא עבד. כך מסביר רבי יונסון אייבשיץ, וכך מסביר השל"א הקדוש, וכמובן שזה נוגע לנו בימים קשים אלו, להרגיש את הצער של עם ישראל. כמה חיילים איבדו ידיים, רגליים, עיניים, וכמה הכאב של המשפחות שלהם, של אלה שנפלו, וכמה הכאב של המשפחות של החטופים, מוטל עלינו להיות נושא בעול. וזה חובה, לא בתור נימוס, לא בתור מידות יפות, אלא בתור חובה של יהודי שומר תורה ומצוות, חייב להיות נושא בעול עם חברו. אנחנו ממשיכים הלאה. משה רבינו אומר לפרעה, בזאת תדע כי אני השם. בזאת תדע כי אני השם. שמה? שהיאור יהפך לדם. נו, אז היאור נהפך לדם. ופרעה ידע שהשם הוא השם? הוא המשיך להיות כופר. אז למה משה רבינו אמר, בזאת תדע כי אני השם? אומר הרב שטיינמן, הוא לא אמר לו בזאת תדע, הוא אמר לו בזאת אם תרצה תדע. אם לא תרצה, מה פתאום שתדע? אם אדם לא רוצה, תראה לו שעכשיו יום, הוא יגיד לך אלף תירוצים שעכשיו לילה. אם אדם לא רוצה, אין מה לעשות. אבל בזאת תדע כי אני השם, יהיה לך את היכולת, אני מראה לך בעיניים דבר, שאם תרצה, תראה שאני השם. אם לא תרצה, בעיה שלך. זה, הדבר הזה, הוא כל כך מעשי, כיוון שאתה מסתכל על פרעה ואתה לא מבין, ריבונו של עולם, אתה עיוור? אתה לא רואה מה שנעשה פה? איך הם אמרו לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? דם, צפרדיה, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ובתחילת הפרשה הבאה, לפני מכת הרבה, אז הם אמרו לו, העבדים שלו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? וזה באמת פלא, איך פרעה, מה אתה חושב לעצמך? מה אתה רוצה? התשובה היא, אם אדם לא רוצה, הוא לא רואה. אתם יודעים, לכל אדם נורמלי, יש מערכת שיכולה להביא אותו להסקת מסקנות הגיוניות. כל אדם בריא, יש לו עיניים, אוזניים ואף, שכל היום וכל השנים, מגיל אפס, מכניסים לו לתוך הגולגולת, לתוך המוח, נתונים. העיניים, האוזניים, האף, ואז בן אדם לוקח חתיכה בשר לאכול, והוא מריח שריח לא טוב, הוא אומר, זה מקולקל. מאיפה אתה יודע זה מקולקל? התשובה היא, שנים שהמערכת אצלי במוח קולטת נתונים, ועכשיו יש שם מעבד נתונים, וכשהוא הריח את הריח הזה, הוא אומר לי, לא, זה מקולקל. אדם הולך בכביש, רואה מכונית נוסעת, הוא לא יורד לכביש, למה? הוא יודע שמכונית שפוגעת בבן אדם יכולה להרוג אותו. אז הוא יודע, מאיפה אתה יודע? ראית כרגע רק את המכונית. כן, אבל המערכת נתונים כבר קיימת, והמערכת נותנת מסקנה הגיונית למציאות שאני רואה. יש אנשים שזה לא עובד אצלם. למה? שמשמור בן אדם שהוא לא מאה, אז הוא לא יכול להגיע למסקנה הגיונית. אמא שלי עליה השלום הייתה מספרת שהיה אחד שהוא היה מאושפז לו עלינו, וכשאמרו שהוא כבר בסדר, אז רופא, פרופסור גדול, בא לבחון אותו אם הוא בסדר. אז אומר לו הפרופסור, תראה, אני אספר לך עכשיו סיפור, אני אומר לך מראש, משהו בסיפור הזה לא הגיוני, כשאתה שומע משהו לא הגיוני, תעצור אותי, אז אני אדע שאתה בסדר ואני אשחרר אותך. שמע סיפור. בחור גוי עלה על אופנוע שבת בבוקר, 7 בבוקר, בבני ברק. לקח בספיד את כל העלייה של רבי עקיבא. מה זה אבל הגיע ל-90 כמש. שהגיע לראש העלייה, האופנוע אף באוויר, כאילו המשיך את התנופה. וכשהוא נחת, נחת על קטם שמן, והחליק. הרוכב, הגוי הזה, נפל, נתקע בעמוד חשמל, נחתך לו הראש מהגוף, הראש נפל שם, הגוף נפל פה. אבל הוא בחור צעיר, לא התבלבל. קם, הלך, לקח את הראש, שם אותו על הכתפיים, נכנס בית מרקחת, קנה פלסטר, הדביק. אומר לו, פה משהו לא הגיוני. אמר לו, נו, מה לא הגיוני? אמר לו, אתה אמרת שבת בבוקר, בבני ברק. אין בית מרקחת פתוח. אז זה בעיה מסוג אחד, הבן אדם לא יכול להגיע למסקנה הגיונית, כי הוא לא 100. יש אחד שהוא 100%, ואף על פי כן לא יכול להגיע למסקנה הגיונית. הסיבה, הוא שתה אלכוהול. ואלכוהול הוא הרי רמאי. אתה שולח אותו לבטן והוא עולה לראש. ואז אתה שוב לא יכול להגיע למסקנה הגיונית. אז גם על זה אמא שלי הייתה מספרת שעשו פעם קורס לגמילה לאלכוהוליסטים. בא המרצה, יושבים שם כל השיקורים, הוא מראה להם, אתם רואים מה יש לי ביד? אמרו לו, תולעת. אמר להם, והיא חיה או מתה? אמרו לו, חיה, היא מתנוענת. אמר, יפה. עכשיו אני זורק אותה לתוך קערה עם אלכוהול, תראו מה יקרה לה. זרק, התולעת מתה. אמר להם, נו, הבנתם? כמה אחד השיקורים אמר, בטח שהבנתי. זה אומר שכל מי ששותה אלכוהול, אין לו תולעים בבטן. הלו, זה המסקנה? כן, הוא שיקור. ויש אחד שהוא 100% והוא גם לא שתה אלכוהול, ואף על פי כן לא יכול להגיע למסקנה הגיונית. למה? כי הוא שיקור, אבל לא מיין, אלא מכל המידות הרעות שבעולם, מקנאה, משנאה, מגאווה. הוא לא יכול להגיע למסקנה הגיונית, הוא שיקור. נכון, לא מיין, מדברים אחרים. אם מישהו אוהב את מישהו, הוא לא יכול להגיע לגביו למסקנה הגיונית. מה יש? על כל פשעים תחסה אהבה. כך אמר שלמה המלך. וההפך מזה בשנאה. אחד ששונא מישהו, יגידו עליו את הדברים הכי טובים, הוא ימצא איפה הנקודה שזה לא, זה לא היה ככה, זה כן היה ככה, זה היה בגלל זה, זה הוא עשה את זה בשביל האינטרסים שלו. אדם שהוא מלא בגאווה, הוא לא יכול להגיע למסקנה הגיונית. הוא שיקור. ופרעו היה שיקור. במה הוא היה שיקור? גאווה, שנאה, כל המידות הרעות. ממילא אומר לו הקדוש ברוך הוא, בזאת תדע כי אני השם, אם רק תרצה. אבל אם אתה לא רוצה, אתה תמצא תירוץ לכל דבר. אין מה לעשות. ככה זה עובד. וזה נפקא מינה גם לכל אחד מאיתנו, כי לכולנו יש כזה פרעו בלב שמפריע. פעם זה בקנאה, פעם זה מתאווה אחרת, פעם זה מגאווה. רואים דברים בחיים שאמורים להביא אותנו למסקנות. אבל אם בן אדם לא רוצה, הוא לא יגיע למסקנה הזאת. אם המסקנה תחייב אותו בדבר שהוא לא מעוניין בו, אז הוא ימצא איך להתחמק מזה. ככה זה עובד. טוב, נמשיך הלאה. אולי עוד מילה אחת בקשר לזה. בהמשך, אחרי מכת, לפני מכת ברד, אומר משה רבינו לפרעו, תדע לך שיהיה מכת ברד, ומי שישאיר את הבהמות שלו בשדה, ימותו כולם. בן אדם שיהיה בשדה, ימות. אז מה עושים עכשיו? אומרת התורה, הירא את דבר השם, הניס את הניס את עבדה ואת מקנהו אל הבית. ואשר לא שם ליבו, שמעתם מה ההפך מירא שמיים? אשר לא שם ליבו, הירא דבר השם, הניס את עבדה ואת מקנהו. ואשר לא שם ליבו, אדם שלא שם לב, זה ההפך מירא שמיים. מה זאת אומרת, למה? איך הוא לא שם לב? כן, הוא... בוא ניקח את דוגמה, רבי עקיבא. רבי עקיבא, התנא הגדול, שכל התורה, כל התורה שבעל פה שיש לנו היום, זה הכל ממנו. הוא התחיל הרי עד גיל 40, הוא לא למד תורה. בגיל 40 הוא התחיל ללמוד תורה, אבל למה הוא התחיל? הרי הוא לא התבייש, מה, בגיל 40 אני אתחיל ללמוד? אבל הוא הלך ברחוב, והוא ראה אבן שטיפות מים נופלות עליה. והטיפות עשו בסוף חור. אז הוא אמר, אם מים יכולים לעשות חור באבן, התורה תעשה חור בלב שלי ואני אדע. וככה הוא הלך ללמוד תורה. עכשיו, בוא נעשה את החשבון האמיתי אבל. אם אני הייתי שם ואני הייתי רואה את האבן הזאת, הייתי מתפעל מאוד. והייתי רץ להביא מצלמה, לעשות פיקצ'ר, ושגם אותי יראו ליד האבן הזאת, שידעו שאני הייתי פה. זה מה שהייתי עושה. אבל רבי עקיבא התבונן, הוא שם ליבו. אם חס וחלילה הוא לא היה שם ליבו, אז לא היה לנו את רבי עקיבא. הירא שמיים זה אדם שמתבונן, מסתכל מה קורה ומה המסקנה שצריך להוציא מפה. אבל מי שלא שם ליבו זה או כי יש לו מידות רעות, אז הוא לא מתבונן, כי לא נוח לו להתבונן. או כי הוא רוצה להגיע למסקנה אחרת, ואז אין מה לעשות. זה העניין של אדם שמתבונן, רואה מה קורה בעולם, ואם הוא אובייקטיבי, הוא יגיע למסקנות כאלה שהמציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, מחייבת אותנו לעשות דברים. נמשיך הלאה במכת דבר. אז זה נשמע מכה סולידית יחסית, כן? היה להם פגיעה רצינית בכל הרכוש שלהם, מתו להם כל הבהמות. איך הוא אומר, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ובאמת כתוב, היה מות כל מקנה מצרים. אז זה מצד לכאורה, הייתה כאן פגיעה כלכלית קשה מאוד. אבל האמת היא, שכשמתבוננים, המכה הזאת הייתה קריטית, ולמעשה השביטה את המדינה. ואני אסביר. היום אנחנו נוסעים במכוניות, וכשצריכים משהו שיסחוב לנו דברים גדולים, אז מביאים מסעית. אם רוצים להגיע למרחקים גדולים, אז יש לנו מטוס. ובשר, חלב, לוקחים מבהמות. ומה עוד יש לנו? צמר, כן? ברוך השם. אבל האמת לא כל כך צריכים צמר היום. היום יש לנו את כל הסינתטי. בוא נחשוב... מה היה פעם הרכב? התשובה היא סוס. אז מה קרה במכת דבר? כל המכוניות הושבתו. ומה קרה, ומה היה להם פעם במקום מסעית? חמורים. ומה קרה במכת דבר? אין יותר מסעיות. ואיך הלכו למרחקים גדולים? עם גמלים, ספינת המדבר. ומה קרה במכת דבר? אין יותר מטוסים. ומשק הבשר והחלב, הבקר, הכל מת. ומה עם צמר? והצון. בקיצור, הושבתה המדינה. אין תחבורה, נגמר. ולא רק זה, בקר זה גם, זה גם אוכל. חלב, בשר וצמר. הכל הושבת. זה היה מכה נוראה ואיומה. וגם לזה פרעה לא שם לב. מה אתה לא שם לב? כתוב, הישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. אז מדייקים חזל שאחד כן מת. למה? היה איזו סיבה. אומר, אם אחד כן מת, אז גם להם זה קרה. יש כהר, גם להם קרה. נו, אז מה? אתה עיוור? אתה לא רואה? בבת אחת כל הבהמות מתו, אתה לא רואה? לא, לא, יש לי הסבר. גמרנו. אם לא רוצים, לא מגיעים לשום מסקנה. זה ההפך מיראת שמיים. עוד הסבר שאומר המגיד מדובנה, מה זאת אומרת, איך פרעה לא ראה, מה קרה? אז הוא אומר משל נפלא, משל נפלא למלך אחד שנולד לו בן, ואתה יודע, בן אתה לא יכול לבחור, והתברר שהבן הזה לא חכם גדול ולא טיפש קטן. מה עושים? הבן הזה צריך לרשת את המלוכה. בא אחד השרים ואמר לו, תשמע, אני אציע לך משהו. שמעתי שבקנדה יש שם בית ספר שמלמדים ילדים לחוכמת חיים. טוב, למה לא? שלחת את הבן שלו, אחרי 10 שנים חזר, מלומד. עשו לכבודו מסיבה, ואז אחד השרים אומר לו, נו, תראה לנו מה למדת. הוא אמר, אני למדתי לשער מה יש באיזשהו מקום, גם אם אני לא רואה את החפץ. אומר לדוגמה, אומר לו בן המלך, אני אצא עכשיו החוצה, אחד מכם יחביא משהו ביד, ואני אגיד מה זה. מה, ככה אתה יודע? בוא ננסה. טוב, הוא יצא, אחד השרים הוריד את הטבעת שלו מהיד, שם אותה בכף היד וסגר את היד. הכניסו את בן המלך פנימה, אומר לו השר, נו, אתה יודע מה יש לי ביד? הוא אומר, תן לי להסתכל. חשבן, 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 אמר, יש לך ביד חפץ עגול. כל השרים מחאו כפיים, וואו, 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 איזה חוכמה. אומר לו השר, אתה יכול להגיד עוד משהו על החפץ הזה? הוא אומר, כן, תן לי להתבונן. עשה חשבונות, החפץ הזה הוא עגול וחלול. וואי, כמעט הקירות נפלו מרוב המחיאות כפיים. ואז אומר לו השר, נו, ומה זה? אומר, תראה, מה זה? זה לא למדנו שם איך לחשבן, אבל אני יכול לשער. יש לך את זה ביד, חלול, עגול, כנראה גלגל אחורי של טרקטור. מה קרה כאן? את כל החשבונות, אבל את המסקנה הוא לא ידע להגיד. אז מה המסקנה? אפשר להכניס גלגל של טרקטור בתוך כף יד? טיפש מטופש. ככה זה בן אדם, מסתכל, מתבונן, יודע לחשבן לך, להגיד לך מה נסראללה חושב, מה הוא חושב, מה זה יעשה, את מי צריכים לפטר, את מי לא, הכל הוא יודע. אבל מה המסקנה? בוא, הלו. אבל מה המסקנה? מה צריכים לעשות עכשיו? מה אלוקים רוצה? נסיים בדבר שאומר דוד המלך עליו השלום, השם יושב בשמיים, אבל עיניו יראו, אף אפיו יבחנו בני אדם. מה פירוש? אף אפיו, אף אפיו זה מה שמכסה את העין. דרך אף אפיים לא רואים. אז מה אתה מתכוון? אומר המלבים, ועוד אחרים גם מסבירים כך, האף אפיים מכסות את העיניים. ולקדוש ברוך הוא יש שני סוגי הנהגה בעולם. יש לו הנהגה שעיניו יראו, הוא מסתכל, ורואים שהוא מסתכל. למה? העולם מסודר. הצדיק מקבל שכר, הרשע מקבל עונש, הכל מצוין. פעמים שהוא רוצה לבחון אותנו, ואז מה הוא עושה? הוא מוריד את האף אפיים וכאילו הוא לא רואה. ואז מגיע מצב של, מה הולך פה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל העולם חוגג על הראש שלנו, דם יהודי נשפך כמים. מה, הלו, מה, 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 מה צריך להיות? אלוקים, אתה לא רואה? אומר לך דוד המלך, אף אפיו, כשהוא עושה את ההנהגה הזאת של הסתר פנים, שהוא מכסה את העיניים, זה כדי לבחון בני אדם. כשהכל מסודר לך לפי מה שלמדת בספרים, ברור שאתה תעבוד את השם. אין בעיה. אבל כשהכל נראה לך הפוך, כשהכל, הלו, מה, מה, מה קורה כאן? אז, אף אפיו, יבחנו בני אדם. ממשיך דוד המלך ואומר, השם צדיק יבחן. ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. אבל את הצדיק הוא בוחן, ואיך הוא בוחן אותו? עם אף אפיו. כשיש הסתר פנים, וכשהמצב קשה, וכשנראה לך הכל הפוך ממה שלמדת בספרים, אז בוא נראה מה אתה עושה עכשיו. אתה עדיין ממשיך לעבוד את השם. זה המבחן. השם צדיק יבחן. מתי? כשאף אפיו. כשהוא מכסה, כביכול מכסה ולא רואה, אז רואים את הצדיק האמיתי שממשיך לעבוד את השם, שמתחזק בעבודת השם, שמתחזק בכיבוד אב ואם, בשמירת השבת, בכל דבר. אז אף אפיו יבחנו בני אדם. כל היום אנחנו מבקשים מהשם, אל תביאנו, לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ריבונו של עולם, בחנת אותנו מספיק, די כבר. תביא לנו את המשיח, תגאל אותנו מהשעבוד הגדול הזה, שנזכה לראות בישועת השם, בטוב, בנעימים, בתחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים. אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.